יסודות בחוכמת הקבלה.
Добрый день.
שלום לכולם, חברים יקרים. אנחנו מתחילים את השיעור הווירטואלי השבועי שלנו. תחילה יש לי מספר הודעות שאני התחייבתי עליהן. זה הקונגרס האירופאי בברלין, מה-19 עד ה-21 ליוני. 19 עד ה-21 ליוני, קונגרס בברלין. כל הקונגרס יהיה בשפה הרוסית. כל ההרצאות תהיינה בשפה הרוסית. ההרצאה הפתוחה לכולם שנמצאים בברלין ביום ראשון בערב תהיה ב-21 ליוני ב-7 בערב, זה בתום הקונגרס, באותו המקום. שם בסוף הקונגרס תהיה בערב ביום ראשון ב-21 ליוני ב-7 בערב ההרצאה הפתוחה שלי בנושא העתיד, עתידם ותפקידם של דוברי הרוסית בגרמניה. כולם מוזמנים, אם יש לכם חברים שגרים בברלין, תביאו אותם. כמו כן, הרישום לקונגרס עדיין ממשיך. מי שעדיין רוצה להגיע, לפי הכתובת שאתם רואים עכשיו על המסך, אתם יכולים להירשם ולהשתתף. והיות ובזמן הקונגרס יש לנו שני ערבי תרבות, אז כולכם מתבקשים, איפה שלא תהיו, באיזה ארצות שאתם לא נמצאים, פשוט תביאו יחד איתכם, תיקחו איתכם במזוודות, כל מיני מסכות לקרנבל עם תלבושות, בעיקר משהו אופייני לתרבות שלכם, לארץ שלכם, כדי שאנחנו נוכל לערוך שם קרנבל. זה יהיה בערב השני של הקונגרס שלנו, ככה שאנחנו מאוד מבקשים לא לשכוח וגם את התחפושות למיניהם וגם מסכות. אז אני כבר מתאר לעצמי ערב מאוד נעים ומזמין אתכם להצטרף לקונגרס ולערב וגם להרצאה שתארך ביום ראשון בסוף הקונגרס, שתינתן כבר לא עבור משתתפי הקונגרס אלא עבור הקהל הרחב הפתוח, כל דוברי הרוסית בגרמניה, היות ומשימתנו היא לארגן ולחזק שם את הקבוצה שלנו בברלין ולהפוך אותה למרכז של הפצת חוכמת הקבלה בכל מערב אירופה. זה בקיצור מה שהייתי צריך להגיד לכם, ועכשיו אנחנו עוברים שוב לנושא שלנו, אנחנו חוזרים לנושא שלנו, זה הקדמת ספר הזוהר, ואנחנו באות י"ג. כמו תמיד נמצא איתי החבר והתלמיד שלי אלכסנדר קוזלוב, הוא יקבל מכם את כל הבקשות, שאלות, הוא כאן המודרטור, או על הרישום, על השאלות, על הבירור, הכל, תכתבו אליו, ובמידה שבה הוא ככה ייתן לי את השאלות, אני אשתדל לעלות. אז הנה, מתחילות להגיע שאלות, יותר בינתיים דשים. אוקיי, יותר דשים, אז אנחנו נותנים דש לכולם, ואני רואה לפני את קבוצת סן פטרסבורג הגדולה, קבוצת מוסקבה גבולה, ומה שמאוד נעים לי, הקבוצה המאוחדת בקייב, זה קבוצת הצעירים בקייב. לא הקבוצה שלנו שמורכבת מזקנים, אנחנו מקווים שהחבר'ה מקייב ימצאו לעצמם את הכוח להתאחד וייצרו קבוצה אחת, כוח אדיר שאיתו נוכל לעבוד. בינתיים מנסים להתחבר וצריך לעזור להם. אנחנו צריכים לחשוב כיצד החברים שלנו יכולים להתעלות מעל הבעיות השונות, ואיך הם יוכלו להתחבר כולם יחד. כי כמו שאנחנו יודעים מהדוגמה שלנו, מי שקודר חור, אפילו תחתיו בספינה, אפילו תחתיו מטביע את כל הספינה, את כל הסירה. אז לכן צריך לחשוב לא מה הם עושים על ידי זה שהם לא יכולים להתחבר עבור עצמם, אלא מה הם עושים לכל הכלי העולמי. וככה בכלל, בכל הקבוצות שלנו, איפה שלא יהיה. אם ישנה הזדמנות להתחבר, אם המרחק לא מפריע, והדבר היחיד שמפריע זה המרחק שבלב, אז צריך פשוט לתקן את זה. כלומר, למרות שהלב אומר על דבר אחד, אתה עושה את הדבר האחר. זוהי היגיעה. זהו המאמץ הפנימי שהאדם צריך לעשות על עצמו. לכן אנחנו מקווים שכל החברים שלנו במקומות הללו, שיש להם שם כל מיני כאלה קבוצות לשעבר שהתפרקו, או שהן קבוצות קטנות שעוד לא התחברו, אז שיחשבו ויבינו שזה לא סתם איזשהו צעד טכני, אלא זה דווקא פעולה רוחנית, כאשר אנשים מתחברים ביניהם. ועוד י' ג' בהקדמה לספר הזוהר. ובעל הסולם שואל בעצם, איך בכלל במחשבת הבריאה יכל להתעורר הרצון השפל הזה שקיים בנו, הרצון ליהנות? והוא עונה שכדי לקיים את מחשבת הבריאה לא צריך פעולה, מחשבתו והפעולה מתרחשים בו זמנית, וכאשר אנחנו עוברים אל המציאות הזו מהעולם שלנו, אנו מתחילים לראות שמחשבותיו של אדם הן מיד מתוך ליבו מתפשטות וקשורות בכל מיני מיליארדים של חוטים עם כל יתר הנשמות וכל יתר בכלי אחד. ולא חשוב שהאדם רצה, שם חשב, חסר חשיבות. הדבר היחיד שחשוב זה איך ליבו ברגע הזה שולח ממנו אותות שלא קשורים למוח שלו. בטרם שההכרה שלנו קולטת מה קורה בכלל, הלב מתחבר כבר עם האחרים ושולח אותות. אנחנו לא יכולים להשפיע על הלב שלנו בשום דרך, על ידי המחשבה שלנו, על ידי איזושהי החלטה שלנו, שום דבר. הדבר היחיד שאנחנו יכולים להשפיע על הסביבה, שתכריח את הלב שלנו לשלוט. תראו, יש כזה כלי משותף, שבו מתגלה הבורא. בו נמצא הבורא, ממלא אותו. הכלי הזה הוא מורכב, אתם יודעים, מלבבות, מהרצונות שלנו וכן הלאה, הרבה 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 הרבה, והלבבות האלה קשורים ביניהם. אם אני, כל אחד מאיתנו, הוא כביכול לא נמצא בקשר הזה עם כל האחרים, הוא כאילו מחוץ לזה. זה אני. אם אני יכול להכיל את הלב שלי בקשר עם כל האחרים, אז אני ארגיש את הבורא שמנהיג את הכל. אם אני לא יכול להכיל את הלב שלי בין כולם, אז כביכול אני קודר חור במקום הזה שלי, ועל ידי זה בעצם מביא נזק לכולם, ובמידה שבה אני עשיתי את החור הזה, אז אני מתרחק למרחק הזה של אל, אני מתרחק מהמקום שלי. עכשיו אני, עם הלב שלי, באופן בלתי אמצעי, רק עם הלב שלי, יכול להשפיע על המקום שלי. מה משפיע על הלב שלי? על הלב שלי משפיעים כל היתר. כל הסביבה, ככה זה נקרא. לכן אני צריך איכשהו להשפיע על הסביבה שלי, לא עם הלב שלי, אלא עם השכל שלי. בעזרת השכל שלי, מוח, אני פועל על הסביבה, הסביבה פועלת בחזרה עליי, על הלב שלי, והלב בתורו משתוקק וקדימה. כך אני פועל. כלומר, אני מחויב להיות בתוך סביבה שתדחוף את הלב שלי לתפוס את מקומו בכלי הכללי. הכלי הכללי הזה נקרא מלכות. מלכות של עולם האצילות או מלכות כלי, הכלי המשותף. ומה שממלא אותו, את המלכות הזו, ממלא אותה. זה הזרמפין או הבורא. או האור. וזהו. אז ככה וזה שאנחנו מתעלים מעל האגואיזם שלנו, כדאי לנו להתחבר עם האחרים, לעשות חשבון רק על ההשגה הרוחנית, ההתקדמות הרוחנית, ולא לסמוך על איזה שהם כל מיני חשבונות קטנים, אגואיסטיים. וכך, בשביל לממש את מחשבת הבריאה הוא לא צריך פעולה, הבורא מחשבתו וכל המציאות נוצרים בו זמנית. לכן, היווצרותו של הנברא נוצר יחד עם היווצרות המחשבה על כך, ומיד נוצרו הנשמות והעולמות בשלמות הסופית שלהם, מלאים בכל התענוגים שהבורא חשב עליהם. אבל המצב השלם הזה קיים רק ביחס לבורא. והנשמות מרגישות אותו רק אחרי התיקון שלהם, כאשר הן יהפכו דומות לבורא. אנחנו עוברים ל-י' ד', והנך מוצא בהכרח שיש ג' מצבים לנשמות בדרך כלל. מצב האלף הוא מציאותן באין סוף, במחשבת הבריאה שכבר יש להם שם צורה, העתידה של גמר התיקון. הסוף זה גם ההתחלה, ביחס לבורא או כלפי הבורא, חסר חשיבות. זהו עולם האינסוף. בעזרת שתי המערכות המקבילות האלה, העלמות, אצילות בריאה, יצירה, עשייה, כאן זה הרצון לקבל, קו שמאל והקו ימין של התת, שני כוחות מנוגדים, הם למעשה, הכוחות האלה קיימים רק בעולם שלנו. קבלה ותחייה, פלוס ומינוס, מלא, ריק, זכרי, נגבי, מה שאתה רוצה, הכל קיים בהופכיות ובניגוד שלו, והכל שייך רק לשתי הנקודות האלה שבבריאה. מלבד זה אין שום דבר. הכל בנוי רק על שני הכוחות המנוגדים הללו. אז הנשמות מתחלקות, ונוצר לאחר מכן בעולם שלנו, העולם שלנו, בעולם שלנו מתרחשת העבודה של תיקון הנשמות. כל העבודה הזו שאנחנו עושים מתרחשת, תראו, בג' קווים. אתם רוצים, אפשר לנסה לכתוב, אפשר לעשות זה מיד. אנחנו נמחוק את כל זה. נצייר בכיוון אחד. אז הקווים הללו, ימין ושמאל, מגיעים מלמעלה לעולם שלנו, ואנחנו מתוך העולם שלנו צריכים להתקדם אל עבר הקו האחרון שבנוי משני הקווים הללו, הקו האמצעי, כולל בתוכו את הרצון האגואיסטי ואת הרצון האלטרואיסטי. אם אני מחבר אותם בצורה נכונה ביניהם, אז אני מתקדם לפי הקו האמצעי ממני ומעלה. התנועה הזו, כדי שאנחנו נעבור את כל זה, נגיע להכרה של כל זה ונתחיל להתעלות ממטה מעלה, ונשיג את המצב הסופי שלנו, אז לאחר שהעולמות השתלשלו למדרגה הזו ועולים חזרה אל עולם האינסוף, על כל ההיסטוריה הזאת ניתנים לנו 6,000 שנים. 6,000 שנים של התעלות רוחנית הכרתית. החל מהאדם הוא הראשון שהתחיל. אנחנו לא מדברים על קיומו של החומר, אנחנו מדברים על הנשמות שהחלו לתקן את עצמן. מהנשמה הראשונה, זה האדם, הנשמה הראשונה, והנשמה האחרונה, ככה זה הנשמה האחרונה. אתם דרם לעצמכם עד כמה היא אגואיסטית שהיא האחרונה.
Вот
המרחק הזה מאדם ועד לנשמה האחרונה צריך להיות 6,000 שנים. בתקופה הזו מתקנת הנשמה ונרכש רצון להתקן, אבל לא של הגופים, כלומר רצון להתקן לא ממומש, ובסוף מתוקן כאן גם הרצון, זה נקרא גמר התיקון, התיקון הסופי. ואת כל זה אנחנו צריכים לעבור. כך, הרצון הראשוני ליהנות רוכש צורה של השפעה והופך להיות ראוי לקבל את כל הטוב והשפע, הכלול במחשבת הבריאה, ובצורה כזו מגיע להשתוות מוחלטת עם הבורא. כלומר, כאשר אנחנו משיגים את הצורה הזאת, את המצב הזה, ומגיעים חזרה לעולם האינסוף, גמר התיקון, התיקון המלא, השלם, אז כאן אנחנו משיגים דבקות, דבקות. דבקות עם הבורא, משמע, זה ההשתוות איתו לגמרי לגמרי בכל הפרמטרים. זה מה שאנחנו צריכים להשיג, בעודנו נמצאים בעולם הזה. בעולם הזה, בעולם הבא. אני מקווה שאנחנו נוכל לממש את זה בעולם הזה עדיין. ג' המצבים, אותן הנשמות עוברות בהתפתחות שלהן, אם אחד מהם לא היה מתקיים, כל היתר היו נעלמים. כלומר, המצב א' הזה בעולם האינסוף, מצב ב' זה כל ה... מכאן ולשם, והמצב הג' כאשר אנחנו חוזרים לעולם האינסוף. כלומר, המצב א' זה מצב ההתחלתי, המצב הבא זה העבודה, והמצב הג' זה הדבקות. אז בעל הסולם אומר, הם מתנים זה את זה, אם לא היה מצב אחד מהם מתקיים בכל שלמותו, אז מצב הג' לא היה יכול להופיע. ואז מצב השתיים לא היה יכול להתקיים ביניהם. היות ולמעשה הוא קובע את מצב הג' וכן הלאה. לכן הוא אומר, כל ג' המצבים הם מותנים זה בזה כלפי הבורא, קיימים כמו מצב אחד. כלפי הבורא אנחנו קיימים רק במצב אחד שהוא יצר, ומיד המצב הזה, איך להגיד, רק הוא קיים, זה המצב היחיד שבו אנחנו נמצאים יחד איתכם בשלמות, בדבקות עם הבורא, שלמים, נצחיים, רק שאנחנו מוכרחים להגדיר את המצב הזה, למצוא אותו, לחוש אותו, לגלות אותו. זה מה שעושה עבורנו חוכמת הקבלה, כלומר למעשה אנחנו, כלפי המצב האמיתי שלנו, נמצאים כמו בשינה. ואם אנחנו ניפטר מהשינה הזו, אז אנחנו נגלה את עצמנו בני על מוות, אינסופיים, נצחיים, שלמים, וזה מה שיש למעשה. ועכשיו אנחנו פשוט לא רואים את המצב הנכון הזה שלנו היות, והאגואיזם שלנו מסתיר אותו מאיתנו. ולכן חוכמת הקבלה נקראת החוכמה אשר פותחת עבורנו את העולם האמיתי. המצב האמיתי שלנו. מתעוררת השאלה, אם הנשמות בהתפתחותן חויבות להשיג את מצב הג', אז במה חושב שבחירה של האדם? אם מצב האלף זה המצב ההתחלתי, עוד לא הייתי שם, הייתי עובר, במצב הבא, זו ההשתלשלות ממעלה למטה לעולם שלנו, ואולי במצב הג' אני מופיע, ואולי מתחיל לחשוב משהו או משהו כזה, והמצב הג' הוא מוגדר, למרות שאני כבר עולה עליו בהכרה וכן הלאה, הוא כבר מוגדר. אז אם הוא כבר מוגדר, אז למה, אז במה חופש הבחירה? מה אני משנה כאן בעצם? יוצא שהאדם לא משנה דבר, ואין לו מה לשנות. אם אנחנו מדברים על מצב אחד רוחני שקיים, ורק הוא עצמו קיים. ביחס אליי משתנה כלפי הגילוי. אנחנו מתייחסים בעצם, אנחנו מתקרבים לדבר היחיד שקיים, וההתקרבות הזו היא כביכול מציירת לנו עולם שמשתנה, כשלמעשה זה רק ביחס אלינו. כשאני מתקרב למשהו, אז ביחס אליי האובייקט הזה משתנה. ביחס לחושים שלי, ולא יותר מזה. לכן, חופש הבחירה הוא לחלוטין אינו מסתכם בלשנות את המצב השלם היחיד הקיים הזה, כיוון שכל היתר קיים רק כלפי החושים שלי, שהם בכלל לא במצב לתפוס את כל זה. לכן בעל הסולם אומר, העניין הוא בזה שהבורא הכין לנו שתי דרכים להביא אותנו ממצב הבית למצב הגימל. זה המצב הבית שבו אנחנו נמצאים, ומצב הגימל אליו אנחנו צריכים להגיע, כאן קיימת תנועה, או בדרך של איסורים, או בדרך של תורה, של אור, קבלה. אז רק בזה קיים חופש הבחירה. ההתעלות הזו שלנו, מהעולם שלנו אל עולם האינסוף. רק כאן יש חופש הבחירה. לא במצב ההתחלתי ולא במצב הסופי, אלא באיזה אופן להתעלות. כלומר, באיזה צורה, באיזה דרך בעצמי להשתתף בתהליך הזה, ורצוי לממש את זה באופן, אוקיי, האם לממש את זה באופן רצוני, או שזה ימומש עליי, על ידי מכות וכל מיני דרכים אחרות, ורק על ידי ככה דחיפות מאחורה אני אתקדם. בזה מסתכמת למעשה כל המימוש של חוכמת הקבלה. אל תחשבו שזה משנה משהו באופן כזה קרדינלי בבריאה. זה לא משנה כלום, אנחנו נמצאים במצב אחד, זה העולם שלנו. וצריכים להגיע למצב הסופי, זה עולם האינסוף, וכאן קיימת בחירה, או בדרך של איסורים. זה כאשר האגואיזם הוא דוחף אותנו קדימה, או בדרך של אור. וזהו, אין בזה יותר כלום. יש פה רק חופש הבחירה. זה חופש הבחירה. או מכאן, או משם. ומלבד זה, זה נתון. ורק בין שני הדרכים הללו אנחנו יכולים לבחור. יש משהו? כן, יש שאלה. בואו נעלה על מספר שאלות. הנה בדיוק יש לנו עד החצי, ונמשיך. מת מנורווגיה שואל, למה אתה מתכוון במילים דרך ארץ? האם זה מסמל של להשיג את הרוחני אפשר כבר בעולם הזה? אנחנו מחויבים לעבור את הדרך הזו מהעולם שלנו, מהמדרגה הנמוכה ביותר ועד עולם האינסוף, בעודנו בגוף. לכן אנחנו נולדים, מתים, נולדים, מתים, עד שאנחנו עוברים את כל הדרך הזו. כלומר, אם האדם, היו מקרים כאלה, מגיע, נותרה לו מדרגה אחת עד עולם האינסוף. מדרגה אחת. ומשהו מסיבה כלשהי הוא מת, הוא שוב מוכרח להיוולד בעולם שלנו, בגוף שלנו, ובהיותו בגוף שלנו, לממש את הצעד האחרון הזה. מה עוד? עוד שואלת הקבוצה הווירטואלית ממספר ארצות ערב. פרופסור יקר, אתה אומר שכל האנשים מהווים גוף אחד. במה תלוי מיקומו של האדם בגוף הזה ומהו המוח שלו? הגוף הכללי הזה הוא הגוף הכללי של כל הנשמות, רק שזה לא יבלבל אתכם. אנחנו לא רואים את הקבוצה הזאת, לא, הם מארצות שונות, ממרוקו, פלסטינה, מצרים, קבוצה וירטואלית המאוחדת של ארצות ערב. על ידי הבורא נוצר דבר אחד, על ידי העולם האינסוף הזה שאנחנו מציירים, עולם האינסוף, זהו סכום כל הנשמות. סכום כל הנשמות. זוהי הנשמה האחת היחידה. היא מורכבת מחלקים. החלקים האלה נקראים 613 רצונות.
Вот это и есть тело души.
Зо и анешама бецем.
613 желаний.
613 рационот.
613 желаний. Начинают.
Кашер 613 рационот, אלה רוצים לחשוב על איך לקבל את האור, איך לתת אותו, איך להתחבר עם הבורא. מלבד הרצונות הללו, נוצר בהם עוד מחשבה, חשבון, יחס לבורא. מלבדם קיים רק האור.
הבורא.
החלק הזה שנוצר בהם ביחס לבורא נקרא חלק הראש. הראש, כמו אצל האדם.
Это намерение.
Своя кавана.
Намерение.
Кавана.
А всё остальное это тело.
Да כל השאר זה הגוף של הנשמה. 613 רצונות.
В кабале изучается.
ואנחנו לומדים בקבלה
этих чистых
על המבנה
этого тела. Оно состоит.
המבנה של חלקי הגוף הזה.
Оно состоит из головной части.
זה עשוי מחלק הראש, שנקרא מחלק הראש.
Из средней части туловища, называемое тох.
זה נקרא תוך.
Из средней части конечности.
החלק הסופי, זה נקרא סוף.
Наподобие нашего тела.
זה בדומה לגוף שלנו, הראש,
тело,
גוף,
туловище и конечность.
והסוף שלו.
существует в нём также
קיימים בו גם בגוף הזה המון כל מיני חלקים
תוך
בסוף
זה
613 רצונות
365 желаний
365 רצונות נמצאים בסוף
ו-248
נמצאים בתוך
мы их должны постепенно
исправить. ואנחנו צריכים בהדרגה לתקן אותם.
Это как общая душа.
זה כמו הנשמה הכללית.
Которая называется Адам.
שנקראת אדם.
А каждая личная душа часть.
וכל נשמה פרטית חלק שלה.
Состоит тоже из такого.
מורכב גם כן מאותו המבנה.
ראש
תוך סוף וכן הלאה.
своих маленьких желаний.
תודה רצונות הקטנים שלו.
соединение душ между собой
хибур анашамот бен ацман
пирамидальное то есть
זה בצורה של פירמידה כלומר אנחנו נוצרנו על ידי הבורא כלא שווים זה לזה ישנן נשמות זה הנשמה הכללית כן ישנן נשמות ששייכות לחלק העליון לחלק האמצעי לחלק התחתון
совершенно разные.
שונות לגמרי.
причём
מה גם
условно разделим вот так.
שזה ככה מחולק.
те, которые относятся к верхней части.
אלה ששייכים לחלק העליון הם פחות אגואיסטים, אלה ששייכים לחלק התחתון הם יותר אגואיסטים.
и в зависимости от
ובהתאם לזה הם מתקנים. אם הנשמות הם לא כל כך אגואיסטיות, אז יש אותם גם פחות בכמות.
малое количество.
אגו קטן, כמות קטנה. למה צריך הרבה אם יש להם אגו קטן? וכאן יש אגו גדול. וכמות גדולה שלהם. זה מן הצד האחד. מן הצד השני, כל הנשמות הללו קשורות בינם לבין עצמם, כפי שאנחנו ציירנו לפני זה בראש תוך סוף. לכן, בהתאם ל... למידה או לפונקציה שהנשמה ממלאה, בזה תלוי מתי היא מתחילה להרגיש נחיצות לעשות משהו בקשר לעצמה. להתחיל את העבודה הכרתית. נאמר, כאן הנשמה היא באיזשהו איבר מאוד חשוב, שנקרא לדוגמה... כליות, וכאן כבד, וכאן איברים חשובים, למרות שהם נמצאים מתחת לחלק העליון. וכאן יכול להיות שנמצא איזשהו איבר ש... נו, נאמר, קיבה. למה אני אומר את זה? בהתאם לגוף שלנו. אז צריך, קודם כל, להגיע להכרה של זה. זאת אומרת, בלי זה הגוף לא יכול להתקיים. ידיים, רגליים, זה כבר אחר כך, לא יקרה איתם כלום. לכן הנשמה ששייכת לכליות האלה, זה...
то есть человек этот быстрее начинает
адам הזה הוא מתחיל לקבל בצורה יותר מהירה את הנחיצות לחוש את התלות הזאת בתוך עצמו. נאמר, אף
то есть
פה, אוזניים וכן הלאה. כלומר, זה לא רק התלות ממעלה למטה, אגואיזם יותר קטן, אגואיזם יותר גדול, אלא זה גם תלוי בייחודיות של הנשמה. זאת אומרת, איזה פונקציה היא ממלאה במערכת הזו. ישנו קשר תלותי כזה בין המערכות הללו, אולי איזושהי מערכת כאן, הכבד הזה, כדי לממש את עצמו כאן, צריך לקבוע איזה חלק שלו כאן, קשור איתו באופן בלתי אמצעי. ואז פתאום הנשמות האלה שנמצאות כאן, בחלק הזה, שלמעשה נראית לנו בלתי חשובות לחלוטין, פתאום מתחילות להרגיש איזושהי היווצרות, היוולדות רוחנית, התעלות רוחנית וכן הלאה. וכאשר באיזשהו אופן מתקנים את עצמם, הכבד יכול להמשיך ככה לתקן את עצמו. ואנחנו רואים את זה. פתאום, אף אחד לא חשב שיהיה כזה, פתאום התעוררות בדרום אמריקה. צ'ילה, ארגנטינה, כל מיני ארצות, מקסיקו. יש לי שם כמות מאוד גדולה של התלמידים האהובים שלי. ולא ברור, איך פתאום הם גילו משם, שמעו, מצאו אותנו וכן הלאה. לא ברור. ומסתבר שפשוט הם הצאצאים של האינדיאנים שאנחנו שומעים שהם היו כל כך רחוקים מבבל והמזרח ומהמזרח הרחוק, ופתאום הם מתחילים לחוש רצון בוער להיות יחד איתנו ולהתחבר איתנו. אני כבר הייתי בצ'ילה בקונגרס, אני מכיר אותם היטב, נפגשתי איתם, הם היו אצלנו פעמים רבות, ועכשיו שוב אנחנו מתכננים קונגרס בארגנטינה, וכמות המוצא של חברים שלנו נמצאים שם. אז זו דוגמה. או מארצות אחרות. אנחנו לא מבינים איפה כל זה מתרחש. אנחנו לא צריכים להבין את זה. הרי כל הנשמות צריכות להשיג את התיקון שלהן, ולכן פשוט צריך להסביר לכולם את התמונה הכללית הזאת. המדע הוא הגיע אלינו בבבל, איפה שהיינו כולנו מחוברים יחד במין ציוויליזציה עתיקה אחת, ועכשיו זה פשוט התפזרה בכל היקום הציוויליזציה הזאת, ולכן יש צורך באותה שיטת התיקון כמו בבבל. כן? עוד שאלה אחת, התלמיד, שואל תלמיד מארצות הברית. מה המשמעות שהגופים שלנו בלתי מתוקנים? שהאגואיזם שלנו בלתי מתוקן. האגואיזם נקרא גוף. כל 613 החלקים נקראים גוף. הם בלתי מתוקנים כיוון שעובדים רק על עצמם. ובמצב כזה שכל אחת משבע ביליון, שבע מיליארד הנשמות עובדות רק בשביל עצמן, הם לחלוטין מהווים איזשהו פשוט סרטן. אנחנו צריכים פשוט לתקן את כל הנשמות להשפעה כלפי האחרים, ואהבת לרעך כמוך, זהו התנאי היחידי, העבודה הנכונה של הנשמה הכללית. אנחנו יודעים את זה גם מהטכנולוגיה, גם מכל המדעים השונים, שאם המערכת היא סגורה, אז היא יכולה לעבוד בצורה נכונה, רק כאשר מחוברים יחד כל המכניזמים בצורה הורמונית ביניהם. ומשמע בין אנשים כאשר קיימת הבנה מוחלטת, חיבור של כל הרצונות למען מטרה אחת, להחזיק את עצמם בהרמוניה עם עצמם, עם החוק הכללי של הבריאה, ואיך אני יכול להיות בהרמוניה עם 7 מיליארד אנשים? אני יכול להשיג הרמוניה אולי עם מספר אנשים, וגם זה אנחנו אומרים שזה בלתי אפשרי. על 7 מיליארד, איך? לכן, החוק הוא מאוד פשוט, ואהבת לרעך כמוך. תתייחס לאחרים כפי שהיית מתייחס לעצמך. במצב הזה אתה תמיד תדע כיצד לנהוג, כיוון אתה תמיד יכול לחשוב איך היית עושה בשביל עצמך. כך תעשה גם בשביל האחר. כך תעשה גם בשביל האחר. ובמקרה כזה, רק במקרה כזה, המערכת תבוא לאיזון ולקשר טוב בתוכה. אחרת, היא פשוט תמית את עצמה. כן? וסילי שואל אותנו ממולדובה. אתה אמרת שהשכל, אנחנו פועלים בעזרת השכל על הסביבה, והסביבה פועלת על הלב שלנו. אתה אומר שהמחשבות שלנו באות מהבורא, אז איפה ההגיעה שלנו פה? הבורא נותן לנו רק רצון התחלתי. הבנה של היכן אנו יכולים למצוא את השיטה שבעזרתה אנחנו יכולים להתקדם. רק זה נותן לנו הבורא. כל היתר זה אנחנו מקבלים כבר מן המקור, מהקבלה. כלומר, זה שפתאום ככה אתם נדלקתם בתוך משהו וזה מושך אתכם, מענה אתכם, שאתם רוצים להשיג ככה תיקון, אז הרצונות שלך או שלכם שאתם קיבלתם מהבורא ואתם קיבלתם ממנו הזדמנות לשבת היום ולשמוע את השיעור שלנו. אתם מגיעים את המקורות, לפניכם הספרים שאתם יכולים לקרוא, שבעזרתם אתם יכולים לגלות את הכל. זה נכנס אל תוך הפעולה החופשית הפרטית של האדם, חופש בחירה. כלומר, אחרי שאתם קיבלתם את התנאי הזה, המצב ההתחלתי הזה, הרצון והאמצעי להשיג את מה שאתם רוצים, עלה אתם צריכים להתפתח כבר בעצמכם. הבורא לא יכול לעזור לכם בכלום, בשום דבר. אתם צריכים בעצמכם לקחת את השיטה הזו ולממש אותה על כל הרצונות האגואיסטיים שלכם, להביא אותם לצורה אלטרואיסטית, ורק אז אתם תשיגו את מטרת הבריאה, ורק אז אתם תגלו ותראו את הבורא. את אותו הכוח האחד, העצום, היחיד, הנצחי, שממלא את כל הבריאה. אתם תהפכו להיות חלק מהבריאה הזו, ואתם תרגישו, תחוו, תחושו, תהפכו להיות גם נצחים ושלמים כמו הבורא, ואת זה אתם צריכים לעשות כאן ועכשיו בעולם הזה. ואם לא תצליחו הפעם הזאת, אז תינתן עוד אפשרות, עד שאתם לא תשיגו אותה, את המטרה הזו. מה הלאה? מכאן אנחנו כבר יכולים להתחיל את התשובה לשאלה, איך יכל בורא שלם ליצור בריאה שאינה שלמה? איך הוא יכל ליצור נבראים בלתי שלמים אם הוא שלם? וזה נאמר בצורה ברורה, שהגוף שלנו, הרצונות האפסיים שלנו, זה למעשה לא הגוף שלנו, הגוף הנצחי שלנו, הרצונות, השלם, הנצחי, קיימים בעולם האינסוף, במצב הראשוני, בצורה של השפעה. וקשורים למצב הגימל, בהתאם, בהתאמה לעולם האינסוף, עם תכונות הבורא, באופן כזה, מצב אחד יוצא למצב הבא, ואנחנו חייבים שיהיה לנו איזשהו רצון מקולקל, אגואיסטי. כלומר, לא שהבורא אשם או לא אשם, אלא זה מוגדר על ידי הנחיצות. תראו, אם ישנה מערכת של החלוטין, כאן יש רק תכונת ההשפעה. ובמערכת הזאת גם אנחנו נמצאים. אני, אנחנו. אז במערכת הזאת אנחנו נמצאים באופן בלתי אמצעי. כיצד אנחנו יכולים להיות במערכת הזאת שווים לבורא? איך אנחנו יכולים להיות שווים לבורא? אז לכן הבורא, הוא מוציא אותנו מתוך המערכת הזאת. איך הוא יכול להוציא אותנו מתוך המערכת הזאת? מה זה אומר? להוציא ממשהו בתוך הרוחני, הרי אין מרחק. הוא יכול להוציא אותנו רק על ידי שינוי התכונות שלנו. התכונות שיש לנו, שהיינו בהם כאן, ואלה תכונות ההופכיות של הקבלה. קבלה, אם עכשיו תכונת הקבלה הזו, אנחנו יכולים באופן עצמאי להגיע לזה בחזרה, ואיך להגיע חזרה לזה? זה לא סתם להגיע, זה אומר לשנות אותו להשפעה. ואיך יכולה להיות קבלה בשווה עם השפעה, אם אני מקבל בשביל לתת לו, ובשביל מה זה נעשה? מכאן אנחנו יכולים להבין למה זה נעשה. כיוון שהבורא רוצה שאנחנו נשיג לא סתם את תכונת הקבלה או ההשפעה, שאנחנו נחוש את תכונת האהבה שלו כלפינו, אהבה. וכאשר אנחנו באותה צורה מתחילים להתייחס אליו, אז התכונה שלנו של הקבלה הופכת להיות שוות ערך לתכונת ההשפעה. אם אני מקבל ממנו, כדי לעשות לו משהו טוב, כיוון שהוא אוהב אותי, ואם אני מקבל ממנו, אז על ידי זה אני מסב לו תענוג. אז הקבלה שלי הופכת להיות השפעה. אני מנצל את אהבתו. רק בעבור זה אני צריך בתורו גם כן להתייחס אליו כך, בתורי. בשביל זה נוצר המצב הבלתי מתוקן הזה, כדי לתת לנו את ההזדמנות להשיג את אותה אהבה, את אותה תכונה כלפי הבורא, כמו שהוא כלפינו. ואז אנחנו נדבקים אליו. אני לא סתם חוזר אל העולם הזה של האין סוף ומתקיים שם באיזושהי צורה, אלא אני הופך להיות שווה לבורא. השתוות זה ממש דבקות מוחלטת. דבקות מוחלטת. ואז בכך שאני מתדבק בו, אני לוקח את אותה מדרגה, את אותו המקום, אותו הסטטוס כמוהו. זה מה שהוא רצה ליצור, זה מה שהוא רצה להשיג בעבורנו. ליצור בעבורנו. לכן אנחנו צריכים להסתכל על המצב הזה בינינו, של השפעה וקבלה, כאמצעי. והקשר הזה, האהבה שלו כלפינו, והאהבה שלנו כלפיו, זה כבר לא אמצעי, אלא זוהי מטרה. ובשום אופן אסור לנו לשכוח על כך שמצד אחד מצידי ישנו אגו, ומצד הזה תענוג. אני עובד, אני שם את עצמי בין האגו והתענוג. אני שם כאן מסך. עושה על זה צמצום א', כדי להתעלות ולהתחיל להתייחס, לא האגו, אלא אני, הלב שלי, שהתייחס לבורא. אין אגו ותענוג, יש אני והוא. ובינינו, האהבה. כלומר, אנחנו בונים מעל האני האגואיסטי שלנו, מעל כל העולמות האלה, מעל כל התענוגים האלה, האיסורים, כל זה. אנחנו מסתכלים על זה כעל אמצעי, כדי ליצור מעל זה את היחסים החדשים שלנו. איפה שאני הייתי יכול להתעלות מעל כל המערכת הזו, להתעלות
совсем к другим
отношениям. ליחסים שונים לחלוטין.
זה вот это вот средство, а это цель.
וזוהי המטרה, זה האמצעי וזוהי המטרה.
Вот так.
Ну, כך זה.
Вопросов, наверное, очень много, да?
יש הרבה שאלות.
Только что-то такое особенное.
אולי משהו כזה מיוחד.
вопрос из Минска.
Из разных мест.
Да, конечно. Вопрос из Минска задаёт.
Шеэла Минск, Ледей Григорий, из Беларуси.
Хав
יקר, בשיעורים רבים אתה דיברת על זה שבהתאם למידת ההתפתחות של האדם, הרוחנית, האגו שלו גדל. ובהתאם למבנה העולם שלנו, אתה אומר שברמה גבוהה יותר האגואיזם קטן, קטן יותר מאשר במדרגות עליונות. איך להבין? אני אמרתי שם, דיברתי שם על היחסיות של הנשמות. אותו דבר בעולם שלנו, האנשים הם הרי לא שווים מלידה. אחד נולד יותר טיפש, אחד יותר חכם, אחד במשהו שם, לא יודע, מבריק, אחד שם, לא יודע, אחד הוא עצלן והשני בדיוק ההפך, וכן הלאה. כלומר, כל אחד הוא נולד, לכל אחד יש כמות זהה של תכונות, אבל בכל אחד מאיתנו הם באיזשהו הרכב שונה. ואף אחד מן הטבע לא דומה לאחר, ולכן אסור לנו לדרוש מכולם את אותו הדבר. אסור לנו להעמיד את כולם בסרגל. זה הרי חשבון לגמרי לא נכון ביחס לאנשים. זה לא צריך להיות ככה. כל אחד צריך להיות. ושלא. לכן, אף פעם בעולם שלנו אנחנו לא נשיג את היחס הנכון לפי האדם, אנחנו נתייחס אליו כמו... איך אנחנו כן יכולים להשיג את היחס הנכון? לפי עיקרון אהבה. אז אנחנו יכולים לתת לאדם את האפשרות לפעול, תפעל כפי שאתה יכול, מכל הלב. אז הוא יוכל להוציא מעצמו דווקא את מה שהוא יוכל להוציא, ולא אף אחד אחר, דווקא במידה שבה שהוא מסוגל לעשות זאת. ואתה לא יכול להכריח אותו, כיוון שאתה לא יודע עד כמה הוא מסוגל, למה הוא מסוגל. זה יחס לא נכון לחיים, לכן אנחנו מלכתחילה, אנשים שונים לגמרי, ובשום אופן אנחנו לא צריכים לבטל את עצמנו. סליחה, לא שלא לבטל. פשוט, האלה שהם נמצאים למטה בפירמידה הזאת, הם נושאי הכלי הזה שעל ידו אנחנו יכולים להשיג את הפסגות, ואלה שעומדים בפסגה, הם האלה שעוברים ראשונים את הדרך הזו בהיסטוריה, אבל נמצאים בעולם האינסוף ומוכרחים לעזור לכל היתר, בזה שהם מעלים אותם אל המרומים. זה כזה, איזושהי מערכת כזאת גומלין, כן? היום הרבה מאוד שאלות מאירופה, זה בקשר לקונגרס, יאניס מיוון שואל, האם לאיזשהו לאום יש, האם לנשמה יש איזשהם קווים בהתאם ללאום שלה? לא, אין שום דבר כזה ברוחניות, תבינו. כולנו מבבל העתיקה, כולנו היינו כעם אחד קטן. היות ולא יכלנו להתחבר בינינו אז, פשוט התפזרנו על פני כל כדור הארץ ומשם. היות ואנחנו התפזרנו לארצות שונות וחיינו בהם אלפי שנים, משם כבר התחילו כל הטעמים השונים שלנו וכל מיני מסורת ודברים אחרים. למעשה, אנחנו מהווים את אותו השורש. וכולנו מאותו האדם, כך לומר. לכן, כולנו אגואיסטים. בכל אחד מאיתנו יש איזשהו אגואיזם ארצי. כל מיני כאלה מסורת וכל הנוגע לרוחני, אין בזה שום הבדל. אתם מדברו עם האנשים שפתאום נפגשים בקונגרסים בארצות השונות של העולם, בחלקים שונים שחיו אלפי שנים בקונטיננטים שונים, נגיד האינדיאנים מצפון אמריקה והאירופאים, נאמר, אנשים שמפורדים ביניהם על ידי מספר אלפי שנים. אבל כאשר אנחנו מדברים על הנקודה שבלב, על ההשתוקקות לבורא, אין שום הבדל ביניהם, לחלוטין שום הבדל. כלומר, אם אני עוצם את העיניים כדי לא לראות את האופן החיצוני, הבהמי, אז אם אני לא שומע את השפה, כלומר, התנאים החיצוניים האלה, אם אני מסלק אותם, חסר חשיבות, תאמינו לי. אני מרגיש את התלמידים שלי על ידי הנשמה. אני מרגיש את הנשמה שלהם. אין הבדל בנשמות. הנשמה היא לא שייכת לשום לאום, לשום דבר מיוחד. איפה חי הלב באיזה שהם מתישהו, חסר לגמרי חשיבות. לכן אנחנו מתחברים בינינו באמת אל תוך הכלי האחד היחיד המשותף הזה, הרוחני. הוא בלתי גשמי. הוא מעבר לכל הגבולות הגשמיים. פרדריק מצרפת שואל, למה אירופה? נו, בתוך ככה רחם אחד מפורטת לכל כך הרבה חלקים וכל כך קשה להם להתחבר. כיוון שהיא עברה הרבה מאוד כל מיני תהליכים היסטוריים, והיות והתפתחו בה חזק מאוד הנשמות מהלך 1,000 שנים תחת השפעת הקבלה, תחת השפעת המקור העליון הזה. ולכן אירופה היא עברה הרבה מאוד כאלה תקופות קשות של עד שהם הגיעו לאיזשהו איזון, עיצוב כזה, עד שהתווסטו. אם תקחו רק את גרמניה, זה יתחלק לאיזשהם עשרות כל מיני מחוזות, אנגליה, היה מלך על כל פיסת אדמה משלו, מלך משלו וכן הלאה. הייתה הרפובליקה הסיציליאנית, היה הרבה מאוד כל מיני מדינות קטנות כאלה. והיום אירופה מתאחדת כבר לאיזשהו חיבור כזה, למרות שהאגואיזם עובד ודוחה זה מזה, אבל אנשים כבר רואים שאין טעם להתפרד ולהאחז באיזושהי מסורת שמפרידה. שהמסורת תישאר על שלא תפריד את העמים זה מזה. זה מה שחשוב. לכן אנחנו מקווה שהקונגרס הזה שלנו, שאני מקווה לראות שם גם מצרפת את החברים שלנו, הוא ישרת את האיחוד הזה, ואם אנחנו רק נוכל להשיג איחוד באירופה בין האנשים, וזה יתהווה לא בקונגרס עצמו, אלא אחר הקונגרס, כאשר הם יתחילו לעבוד יחד, להתקשר יחד, אז הם יראו שרק דרך החיבור והקשרים ביניהם הם מקבלים גילוי רוחני. רק בקשר ביניהם צריכים להתעלות מעל הדחייה הזאת זה מזה, ואז הם יראו את הזרות הזאת זו כלפי זה, ואז הם יראו שמעל זה, בדיוק בקשר מעל זה, מגיע אליהם האור העליון. זהו? נו, עוד אחד. מנואל מספרד שואל, האם יכולה להישאר נשמה בגלגול אחד בעולמות יצירה בריאה, עשייה יציאה ובריאה, בלי להגיע לעולם הקדושה. כן. אתם יכולים לקרוא על זה בספר הזוהר, למרות שהחלקים בספר הזוהר הם לא מתורגמים לשפות אחרות, זה קיים בינתיים רק בעברית. אני מקווה שבשנים הקרובות אנחנו נשלים את התרגום של כל הזוהר. לא הספר הזה שלי של הזוהר, שהוא מתורגם לאנגלית ולשפה הרוסית. אלא זה קיים בעברית, רוסית ואנגלית, אלא אוסף שלם של הזוהר. אני מקווה שנעשה את זה, נסיים את העבודה הזאת אולי בשנתיים הקרובות, אז אתם תראו שהכל מתבהר שם. ישנה נשמות שצריכות לעבור את הגלגולים שלהם דרך הקליפות, וכמובן שזה מאורעות מאוד לא נעימים כאלה. אז שאלה של אלכסי מאודסה, למה לאדם המחשבה ופעולה מחולקים ביחס לבורא? לבורא אין לו עם מה לפעול, המחשבה שלו זוהי הפעולה עצמה. תאר לעצמך שאתה היית שולט על ידי המחשבה, כלומר היית חושב ומיד זה היה מתרחש, אז לנשמה שלכם ישנה פעולה. ומה גם שלא דורש שום זמן למימוש. אין שחשבתי וזה יתממש, המחשבה עצמה היא המימוש. כך הוא הבורא, היות וזה המקור היחיד הקיים, ואנחנו הפועל היוצא שלו. ולכן בנו המרחק בין המחשבה והפעולה, הרצון והמימוש, הם באיזשהו ניגוד כזה, והקליפות הם מפרידים בין המחשבה והמימוש, מותחים ככה כמו גומי את אותם זה מזה, ומהווים איזשהו גורם של זמן. ככה אנחנו יכולים לחבר בינינו את המחשבה והמימוש. והזמן נעלם, ואנחנו עוברים למצב אחר לגמרי, למימד הבא. מה אני מאחל לכם? נו, שאלה אחרונה, לא נשאר לנו זמן אפילו לעוד משהו. שאלה של דימיטרי מגורדן טרצית מאוקראינה, איך לגבוע את מקומך בפירמידה, בהתאם לשלבים השונים, והאם אדם יכול למצוא את מקומו הרוחני? כן, לחלוטין, בצורה ברורה לגמרי. אדם יכול בצורה ברורה לגמרי להגדיר את עצמו, תוך כל המערכת של העולמות ותוך כל הסולם הזה, ברגע שהוא נכנס אל המדרגה הזו, הוא מתחיל להבין כיצד היא כולה בנויה, וכל המדרגות הופכות להיות ברורות עבורו. הוא רואה מתוך המדרגה הקטנה הזו שלו את כל היתר, על במידה שבה הוא יכול לגבוע, להגדיר אותם כמו ילד קטן, אלא מרגיש את העולם. הוא מבין משהו איכשהו בצורה שבה הוא מרגיש ומבין את זה, אבל לפניו כבר נמצאת כל המערכת הזו, והוא משתמש בה, ובאופן כזה כבר קולט את העולם הזה באופן יותר ברור כזה. ברגע שאנחנו עובדים את המחסום הזה, אז נשמת אדם מתחילה ללמד אותו, הוא כבר לא צריך ללמוד מן הספרים, אלא הוא בעצמו מתחיל לחוש את העולם הרוחני הזה, וללכת בו, והפעולה הזאת וגם הבורא, כפי שהם הולכים זה כלפי זה, זה כמו אדם גדול עם אדום קטן שתופסים יחד את העולם. אז אני מקווה יש לנו עוד את הלימודים הפרקטיים האלה בתפיסת העולם. זה תלוי רק בכמה אנחנו נתחבר, בכמה שאנחנו נפיץ את השיטה שלנו לכל העולם, כדי שנתחבר עם הלב, יתר חברים אלינו. אז תודה רבה לכולם, ושלום.